טוב, אז ערב טוב, נתחיל ככה. כבר אומר, היום נעשה את השיעור האחרון של הסדרה. בסדר, השבוע הבא יש יום עיון על תשעה באב, אז השיעור יוקדש לזה. ולמעשה די סיימנו. אנחנו, זאת אומרת, את כל מאמר ראשון בכוזרי, מלכתחילה לא היה לנו אב אמינא שנספיק. צריך שזה עוד 10 שיעורים. מה שרציתי זה באמת רק להראות לכם דגימה של הפסקאות הראשונות בכוזרי, איך אפשר את הרעיונות שדיברנו להכניס אותם בתוך המילים של רבי יהודה הלוי. אז היום אנחנו נמשיך עוד קצת ביחס לחבר, אני מניח עד עמוד ט"ו בערך, וזה ייתן את הסיכום, אני מקווה, של כל הדברים שדיברנו. סך הכל הדברים נאמרו, גם חזרנו להם, גם סיכמנו אותם, גם ניסינו עוד פעם כמה שאפשר בתוך הכוזרי להכניס אותם, אז היום רק נסגור עוד כמה פינות. אז אנחנו פעם שעברה התחלנו את העיקר, הספר של רבי יהודה הלוי, שזה החבר, כן, בפסקה י', שהמלך שמונה על ידי החלום, מונה על ידי התביעה הבלתי מתפשרת הזו לשלמות, ההבנה שהחיים לא מסתכמים רק בקיימות העכשווית הגשמית, אלא יש בחיים מימד שתובע עומק ושלמות יותר מזה, אינסופיות, קרי אלוהים. ולאחר ההתייאשות שהחיפוש האמת לא יכול לבוא אך ורק מהצד השכלי שמתכחש לחלום, שמתכחש ל... כן, אותו פילוסוף שמתכחש לכך שיש אלוהים, ומצד שני לא ייתכן שהאמת נמצאת אך ורק אצל אותם אלה שטוענים בצורה שרירותית שהכוח העליון התגלה אליהם באיזושהי צורה בלי שום עיגון בעולם הנורמלי וההגיוני. אז המלך מגיע אל החבר, וכאן החבר מפתיע אותו ופותח פה קריאה חדשה מכיוון שהמלך בכלל לא צפה, מה שבאמת גורם למלך בשלב ראשון ליצור התנגדות, ולאט לאט הדברים הולכים ומתבהרים. אמרנו שהחבר פותח בהבנה שהוא מחפש לא אלוהות שברא את העולם, כלומר לא כוח עליון שנמצא מחוץ לחיים ואני צריך למצוא ראיה על קיומו, כי מישהו ברא את העולם ואני ממילא מאז עומד בחוסר אונים מול הקביעה הזו שכנראה יש איזה מישהו חיצוני שברא את העולם, ועכשיו איך המישהו הזה מדבר איתנו, אלא מכיוון אחר לגמרי. החבר מתחיל לדבר על אלוהים המתגלה בהיסטוריה, מתחיל לדבר על עם, מתחיל לספר על עם שהולך ויוצא ממצרים, מתחיל מאבות, יוצא ממצרים, הולך ומופיע בהיסטוריה. המלך כצפוי, כמו שרבי יהודה הלוי שם בפיו, לא מבין את הדברים ודורש ראיה, דורש הוכחה. אומר, אני מדבר עכשיו בשם האדם הדתי הקלאסי, אמרנו, זה משהו אוניברסלי, שעומד עם התביעה הזו לחפש איפה הכוח העליון הזה מדבר אלינו, ואתה במקום עכשיו להביא לי איזה שהם סיפורים מאוששים בהוכחות שהכוח הזה דיבר אליכם, אתה מתחיל לדבר איתי עכשיו על איזו סקירה היסטורית. אומר לו המלך, כאן סיימנו פעם שעברה במשפט הידוע, הלא פתח דבריי הוא המופת, גדולה מזו הוא ההוכחה שאין אחריה אין צורך לא בראיה ולא במופת. הסברנו שבתרגום של אבן תיבון הדברים מופיעים בצורה קצת יותר, כנראה יותר מדויקת, שאומר לו החבר בשם רבי יהודה הלוי, אני לא מחפש ראיה אלא ראייה, אני לא מחפש הוכחה לוגית אלא משהו שמופיע במציאות הממשית, או אם שוב נשליך את זה למושגים שלנו כיום, אני לא מחפש ראיה מקומית של מאורע ספציפי שהיה בהיסטוריה, אלא משהו שנחרז בכל תולדות ההיסטוריה בכל האופנים, קרי הקיום של עם ישראל. כאן התחלנו לדבר על ההבדל בין מה שהרב קוק מכנה במקומות אחרים, ההבדל בין סימנים לתביעות עין, כלומר בין הוכחות נקודתיות ששם, עוד פעם, החיפוש הוא מגיע מתוך ההבנה שאני מחפש משהו טרנסידנטי, משהו מחוץ למציאות ואני מנסה להוכיח אותו, ובין משהו שאתה מחפש בתוך המציאות, שזה לא סימנים אלא תביעות עין, כלומר משהו שהוא ניכר באופן מאוד מאוד גלוי, הוא מורכב מהרבה סימנים, אבל הוא לא מתמקד בסימן זה או אחר, אלא הוא רואה את הסקירה הכוללת של הדברים. ואם נדבר את זה אלינו, אנחנו לא מאמינים במעמד הר סיני ותורה מן השמיים בגלל איזה סיפור זה או אחר שמספרים לנו שקרה לפני 3,000 שנה, אלא בגלל שאנחנו רואים את הקיימות של עם ישראל והכישרונות וההשפעה, כמו שמענו את התופעה הזו שנקראת ישראליות שחורזת את כל ההיסטוריה, וזה דבר לא ניתן להכחשה, הפנומנליות, התופעה הפלאית הזו, ומתוכה אנחנו משליחים עכשיו שגם המסורת שאותה אומה מחזיקה במהלך דורי דורות היא, נקרא לזה, הצד הטקסטואלי, הצד הדיבורי של אותו כלליות, אותה שלמות שהולכת ומופיעה מול עינינו, הנצח. בסדר? כאן עצרנו. עכשיו ממשיכים ומפרטים את הדברים, אנחנו בפסקה י' ת' לבוד י' א' בתרגום של אבן שמואל. תודה רבה. אמר החבר, כן, המלך אומר לו, טוב, אני מבין קצת מה אתה רוצה, בוא תתחיל לפרט את ההקדמות שלך. אמר החבר, אילו אמרו לך, יש אפשרות אולי רק לסגור שם, זה יעזור? לסגור את הדלת? אמר החבר, אילו אמרו לך כי מלך הודו איש חסד הוא, ועליך להריצו ולהגדיל שמו ולספר מעשי חסדו. וכל זה רק לפי שמועה שהגיע אליך על דבר צדקת אנשי ארצו ומידותיהם הטובות ומסעם ומתנם באמונה. האם היית רואה צורך נפשך לעשות כן? מדוע רואה צורך כזה לנפשי? אומר הכוזרי. הייתי מטיל ספק בדבר, אולי צדקת אנשי הודו מצווה מצד עצמני, אף ייתכן כי אין להם מלך כלל, ואולי באמת מצד מלכמי, ואולי משני הצדים גם יחד. אמר החבר, אולם אילו באו אליך מלאכי המלך ההיא בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר כי למצאות הן אך ורק בארמונות מלכי הודו. ובמכתב אשר ברור לך כי רק ממלך הודו, ולמכתב מצורפים סמי תרופות המרפים אותך מכל מדווך ושומרים על בריאותך וסמי מוות לאויביך ולכל הלוחמים בך, אשר תפילם בצאתך לקראתה בלא חיילות ובלא כלום מלחמה. האם לא היית חייב אז לסור ומשמעתו? אמר הכוזרי, אמנם כן, כי אז היה ספק הראשון, אם אמנם יש לאנשי הודו מלך מסתלק מני, ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. אמר החבר, ואם משלך, אז השואל למלך זה במת תתארהו. אמר הכוזרי, ראשונה באותם התארים שנבראו אצלי מתוך מה שראו עיניי, ואחריהם בתארים שהטלתי בהם ספק לפני זה, אחרי כן התבררו לי על ידי אלו. טוב, משל מלך הודו, אני מניח שכולכם מכירים אותו, מלך הודו כביטוי לאותה מלכות שמעבר להררי החושך, כן, הודו בזמנו של רבי יהודה הלוי, זה היה איזה ביטוי למשהו שמעבר לידע, מעבר להשגה שאנחנו מכירים. אמן, הוא מביא משל פשוט, אומר החבר, אילו אמרו לך כי מלך הודו, בא אליך אדם, אומר לך, תשמע, יש איזה מלך שנמצא אי שם, שהוא שולט ואתה צריך לסור למשמעתו. אתה צריך לשמוע לו, אומר המלך, מה פתאום? אם נתרגם את המושגים שלנו, התפיסה הדתית הרגילה, שהיא באה אל האדם כרם ביום בהיר ומודיע לו, תדע לך, התגלה הכוח הזה, כן, שאתה מחפש אותו, התגלה באיזה שלב בהיסטוריה, ומסר מה לעשות, ואתה חייב לשמור על זה. אז כמו שמענו, יש פלג מסוים באנושות, שהוא כל כך לחוץ באמת לענות לתביעה הזו, לתביעה הדתית שמקננת בו, כי הוא, עוד פעם, הוא רוצה למצוא משמעות לחיים, אז הוא מוכן לכפוף את הראש שלו ולהאמין לכל מה שמספרים לו. גדל בחינוך מסוים או קיבל איזה שטיפת מוח מסוג אחר והוא מקבל. אבל בעומק העניין, האדם הנורמלי שהמלך פה מבטא, האדם עם הנשמה האובייקטיבית, התאורה שמחפש את האמת, התשובה הפשוטה היא, מאיפה הגעת לזה? אתה מספר לי עכשיו איזה שהם סיפורי דתות, לא משנה איזה, אסלאם, נצרות ולהבדיל, לפבדי הבדלות, גם יהדות בצורה הפשטנית שלה. כן? אין לי מושג מאיפה הגעת, מה שהגעת. אתה מספר את זה בהמון ביטחון, בעיניים בורקות, וצועק כמה פעמים, וכמובן מאשים אותי שאם אני לא מאמין בזה, אז אני כופר וכו' וכו'. אבל אין איזה מגע לחיים שלי. אתה מספר סיפורים שאני במו עיניי לא רואה אותם. אתה מספר שזה היה. טוב, זה דברים שהיו, לך תדע מאיפה בדיוק, ומה, איפה זה התגלגל וכו'. אבל אילו, כן, זה פסקה חפה אלף, אם באו אליך מלאכי המלך ההוא בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר, אתם מבינים לבד שיש פה בעצם איזשהו פרשנות לספר שמות, כן, למשה רבנו שמגיע לעם ישראל עם דבר השם. אבל הרעיון הוא פשוט, אם אנחנו מדברים עכשיו לא על משהו שמספרים שהיה פעם, אלא אתה רואה איך בחייך עכשיו מלך הודו מנהל אותם, יש לו מגע אל המציאות שלך עכשיו, או אם נתרגם את זה אלינו, אם אתה עכשיו רואה איך עם ישראל, יש לך מול עיניך, עם, שפועל במציאות, אתה חלק ממנו, הוא קשור אליו, אתה יכול לראות אותו, אתה יכול לזכור את פעולתו בהיסטוריה, לא כאיזה סיפורים מעופלים, אלא כעדות ממשית שחורזת ואין עליה חולק בתוך הממשות הריאלית של העולם הזה. אם אתה רואה מול עיניך איך העם הזה מצליח להתגבר על כל המכשולים, אם אתה רואה מול עיניך איך הקשר אל העם הזה ממלא אותך בכוחות ובנצח ואלף אחד דברים שכמובן צריך ללמוד ולראות אותם. באותה שנייה הספק מסתלק מן הלב. הספק מסתלק מן הלב, שוב, מה זה ספק? אין לנו היום נבואה. אין לנו היום את אותה התגלות שהאדם יכול לא להשתמש כלל בשכלו ורק להתחבר לדבר השם באופן ישיר. אבל יש לנו את מה שהכי קרוב לזה. ומה שהכי קרוב לזה זה הראייה, הפעולה של עם ישראל בתוך המציאות הממשית. וזה מה שהוא מסביר בפסקה חפה. אמר החבר, אני מסביר את הנמשל למשל מלך הודו. מעין זה שבטיחה כאשר שאלתני אתה. וכדומה לזה אמר משה בפתח דבריו ודברו אל פרעה. שימו לב, יש כאן איך לומדים פרשת שבוע, איך לומדים מקרא. בסדר? רבי יהודה לוי בעצם מתרגם לך מה אתה קורא בפסוקים. מי שקורא את פשט הפסוקים נראה לו, שוב איזה סיפור מעניין, מגיע משה רבנו וזורק עכשיו איזשהו סיפור לפרעה והוא מצפה שפרעה יתיישר אליו. אומר לו, לזה אמר משה בפתח דבריו ודברו אל פרעה, אלוהי העברים שלחני אליך, אלוהי העברים, אני לא עכשיו זורק לך פתאום אלוהים שאתה לא יודע מאיפה הוא הגיע. רצונו לומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוהי נתחבר עמם והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות. אני מדבר איתך, אומר משה רבנו לפרעה, וגם היום שאנחנו מדברים אל אדם שרוצה לראות את המיטתה של התורה, אני מדבר איתך על משהו שכבר הוכח במציאות, ואתה לא חולק שהוא קיים. אם בזמן פרעה הוא לא יכול לחלוק על קיומם של אברהם, יצחק ויעקב, היום אולי אנשים שכבר עברו 3,000-4,000 שנה יכולים להתווכח איתך, האם היה אברהם, היה יצחק, היה יעקב, למרות שגם זה דבר ש, איך אומרים, צריך מאוד להתאמץ בשביל להגיד אותו, אבל אתה יכול להגיד, אוקיי, לא אברהם, יצחק ויעקב, אבל הקיום הישראלי במשך אלפי שנה, זה משהו שאתה יכול להתכחש אליו. אתה רואה איך זה פועל במציאות, איך זה עבד במציאות. ונודע כי העניין עלי נתחבר עמם והשגיח עליהם ועשה להם נפלאות, ולכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ שלחני אליך. אני לא מתחיל מניסים, אני לא מתחיל מסיפורים שהיו פעם, אני לא מתחיל עם משהו שאין לך מגע איתו. ולא בורי ובערכה שלחני אליך. וכן פתח האלוה בדברו אל כל אדם בני ישראל, אנוכי השם אלוקיך שרוציתי חמרת מצרים. אני מקווה שאתם מבינים שעכשיו כל יום שאתם עושים מצוות ואתם אומרים זכר ליציאת מצרים, זה הכוון. זכר ליציאת מצרים לא רק הזיכרון הנוסטלגי. זכר למצרים זה מילת קוד לבוא ולהגיד, אני מופיע עכשיו, ועכשיו לא יודע, עושה עכשיו קידוש, אני מופיע עכשיו מניח תפילין, אני עושה, מניח עכשיו ציצית, אני עושה עכשיו מצווה, אני מופיע את השלמות האלוהית, את האין סוף, כן, שמופיע דרך הקיימות פה בעולם הזה, כחלק משרשרת אינסופית שחורזת את ההיסטוריה, זכר ליציאת מצרים, כמגע אל השלמות שמופיעה כאן בעולם הזה. החיים, אני מופיע עכשיו חיים יותר איכותיים. זה כל הרעיון של עשיית המצוות, זכר ליציאת מצרים. אני לא מופיע איזה משהו מיסטי. מופיע פה איזה פעולה ונזכר משהו קשור. כאן, זה פועל כאן. ככל שהאדם הוא יותר גדול, הוא גם רואה את הפעולה. איך הפעולה מאשרת אותו, ממלא אותו במצוות, כלומר בצוות, בחיבור אל דבר השם וכו'. אנחנו רובנו כמובן לא מרגישים את זה, אז אנחנו כל הזמן חוזרים אל השורש. אנחנו עושים את המצוות כי זה יתקבל בעם ישראל. בעם ישראל אני יכול לראות, כן? כל אחד מאיתנו יכול לראות פה אותו מופיע בהיסטוריה. מי שיותר גדול גם יכול לראות את זה בכל מצווה ספציפית. זאת אומרת, עושה מצווה וכולו מתמלא בתחושות קיום וישראליות וכו'. בסדר. ולכן גם יתקבל בעם ישראל בוא ולהגיד לפני המצוות לשם יחוד קודש הבריך הוא שכינתי בשם כל ישראל תמיר ונעלם. אנחנו כל פעם צריכים לחזור אל הנקודה הבסיסית כדי לגעת במשהו יציב בחיינו. וכן פתחתי אני בשבי לחסר הכוזרים, כאשר שאלתני לאמונתי בהודיע אותך, מהו הדבר המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל, דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסר לאיש, מפי איש בקבלה, דומה למראה עיניים. אז הנה, זה המשפט שכבר דיברנו עליו כמה פעמים, שממנו תמיד מביאים מהכוזרי. הנה, הכוזרי, ההוכחה שהוא מדבר, זה על המסורת שעברה מדור לדור, קבלה לאיש, מפי איש, בדומה למראה עיניים. כמו שאמרנו, אפשר כמובן להבין את זה גם ברמה הזו, לא אפשר להתכחש. יחד עם זה, שוב, להשאיר את זה רק ברמה שרבי יהודה הלוי רוצה להגיד פה, תראה, זה שזה עבר מדור לדור, זה דומה לקבלה מראה עיניים, זה קצת חלש, כי מה, זה שעבר מדור לדור, כמו שאמרנו, יש הרבה אגדות שעברו מדור לדור בכל מיני מקומות, בכל מיני עמים. העומק הוא יותר, הוא זה שזה יתקבל בעם ישראל מדור לדור, זה שהאומה הזו, שוב, שהיא הבסיס לכל האמת, הכלליות והשלמות והאינסופיות בעולם הזה, זה שזה מתקבל בה מדור לדור, זה מראה עיניים, כלומר זה חי, זה מראה שיש כאן במסורת הזו משהו חי, כן, ראייתי, משהו שפועל במציאות והוא נצחי. בסדר. זה הדבר המרכזי שבו צריך להבין כאן בפירוש הזה. כמובן, מי שגם מתעקש להשאיר את זה ברמה של מסורת מדור לדור, כמו שאמרנו, היו מגדולי ישראל שאמרו את זה, אז אנחנו ודאי לא נגיד שזה לא נכון. אני עדיין חושב שצריך להתאמץ להסביר את ההבנה הזו בכוזרי, כי אחרת, שוב, הדברים קצת חלשים. עד כאן שאלות? עכשיו מתחיל נושא חדש. כן. אנחנו מתחילים, תמיד אדם צריך להיות ישר עם עצמו. אני עכשיו, ביום מספרים לי, שמע, היה לפני, ממד עשה לפני 3,000-4,000 שנה. אתה לא היית שם, נכון? אני בדיוק, כי עמים אחרים אין להם את הקיומיות הזו מדור לדור. אם תביא עוד עם שהוא קיים באופן נצחי ויש לו את הכישרון וההשפעה של עם ישראל, א', זה 2,000 שנה, זה לא 4,000 שנה. כן, הנוצרות עצמו, זה לא 4,000 שנה, זה הבדל מאוד משמעותי.
זה גם
היה מתבקר. א', הבדל כמותי באיזשהו מקום הופך להיות גם איכותי. ב',
כמות,
כמו שתגיד, גם התיאוריה המרקסיסטית קיימת 70 שנה, זה הבדל כמותי. אבל אתה מדבר פה עוד פעם על 1,001 דברים, הנצרות לעולם לא התמודדה עם ההתמודדויות של עם ישראל, כלומר, במציאות שהיא צריכה להילחם בלב התרבות האנושית, מול אלף, בלא בארץ שלה ואלף. ודבר העיקרי, הנצרות, שוב, זה סוג של דת, זה סוג של פילוסופיה שגם השתנתה מאוד במהלך הדורות. זהות גנטית של אומה. אין דבר כזה, זה לא נוצרות. נוצרים זה לא אומה. הנצרות זה רעיון פילוסופי מסוים, תיאולוגי מסוים, שהתקבל על כמות מסוימת של אנשים במהלך 2,000 שנה, פשט צורה והצורה, למרות שאיכשהו הצליח להתגבש באיזה קו מסודר. בסדר. הדבר הזה, זה לא קשור למה שאומרים עם ישראל. עם ישראל מדבר על מציאות לאומית, בסדר? שעוברת מדור לדור לא רק בתיאוריה, אלא בחיים ממש. בסדר? ילדים שנולדים לאבות, שנולדים לאבות שלהם, לאבות שלהם, שחיים זהות, בסדר? זהות גנטית שמתלבשת גם במסורת ובמנהגים, שהנצרות אגב לא מכחישה שהיא באה מהם. בסדר? אין פה... אני מסכים שבסופו של דבר אנחנו עובדים פה על משהו שאנחנו צריכים, מה שנקרא, להראות אותו. אין לנו היום בין משהו שאתה לוחץ, הקדוש הוא מתגלה ואומר לך, הנה זה האמת. בסדר? אבל יחסית לתנאים הקיימים, אתה מקבל פה את המקסימום שאפשר. אתה מקבל כאן שהוא משהו שהוא קו היציב ביותר שקיים בהיסטוריה האנושית. בסדר? ועל המשפט הזה אף אחד לא יחלוק. ונריב איתך שיש עוד קווים קטנים יותר. והנה חינם, ככל שהם יותר קווים ארוכים והם יותר משמעותיים, כנראה שיש בהם יותר אמת. בסדר? הנצרות עונה על צורך מסוים באנושות. בסדר? עובדה שהיא מחזיקה מעמד כבר כמה אלפי שנים. גם האסלאם. אבל עדיין, אתה לא יכול לשמות את זה לקיומיות הפנומנלית של עם ישראל, בכל המשמעויות שלו. זה עוזר לך? כן.
אפשר להגיד אולי שהקימיות של עם ישראל היא משהו כפוי ולא צעד עצמי, ואז מה שהעם ישראל מחליט שהוא נכון, הוא לאו דווקא...
צודק, אבל מאיפה אתה יודע את זה? מאיפה אנחנו יודעים? אתה אומר משפטים נכונים, אחרי שאנחנו לומדים תורה אנחנו יודעים להגיד אותם. אבל כביכול מסתכל שעוד לא קיבל על עצמו את אמיתותה של התורה. מאיפה אתה יודע שאצל עם ישראל זה כפוי ולא בחירה? זה משהו שאנחנו עוד לא יודעים. אני אין לנו דעה, אין לה דעה ולמה שאין עבורות. מה אנחנו רואים? אני רואה מולי אומה, שוב, הדבר, האומה היחידה בהיסטוריה שמחזיקה מעמד ושומרת על אותה תרבות, כן, במשך אלפי שנים. ולא רק זה, אלא גם הולכת ומשפיעה, שורדת ואלף אחד דברים וכל וכל. מזה נקודת המוצא.
זאת אומרת שיש
לה כוח
להגיד מה האמת?
אחרי שאנחנו מקבלים אותה כקו הנצח והקיימות, אז אנחנו שכל מה שהיא אומרת, קרי התורה, מה שהתקבל מהלך הדורות, זה אמת. ואז אנחנו מסבירים את הדברים האלה שאצלנו זה בעצם כפה למרגיעית, זאת אומרת, אצלנו זה משהו מוטבע בנפש לעומת אומות העולם, שזה בחירתה בחופשית ובמילה בהרבה פחות יציב. בסדר, זה הכל נכון, הכל אמיתי, הכל צריך ללמוד. אבל מאיפה מתחילים? זו תמיד הנקודה שאדם צריך להבין. הרי שוב, אתה לא היית מועד הר סיני בצורה הכרתית שראית שקפה למרגיעית. ואל...
אתה אומר את העניין החסיד, כאילו, אדם חי, אז מה, זה אומר שהוא יכול לקבוע עכשיו את האמת, זאת אומרת, אם הוא חי, לא בטוח שזה נותן לו איזשהו מעמד לקבוע.
לא הבנתי.
אם עם ישראל חי כל כך הרבה שנים, זה לא אומר שזה נותן לו איזשהו כוח.
זה כן, זה מראה שהזהות התרבותית והגנטית שלו זה הדבר הכי כללי, הכי שורד, לפחות במישור הזה, של מימד הזמן. לא יודע, שכל שדבר הוא עמית יותר, אז זה אומר שיש בו נקודה אמיתית יותר. אבל זה לא המדד היחיד, אנחנו פה על מכלול שלם, כמו שאמרנו, שמצינו לתמצאת אותו לשלוש נקודות, כישרון, קיום, השוואה, אבל אני אומר באופן עקרוני. אין דבר יותר יציב בעולם מאיזה זווית שלא תסתכל עליו מאשר עם ישראל לדורותיו. וזה קבלה שדומה למראה עיניים. פה יש לך משהו שהוא מתקרב לנבואה, מתקרב לראייה, מתקרב לוודאות שהיא כבר נשמתית ולא רק שכלית. אני אומר מתקרב כי עדיין אין לנו את הדבר הזה באופן מלא, אבל זה התנוצצות. בסדר? שאתה לא משוכנע. אתה רוצה לשאול שוב? זה שיעור אחרון, צריך ל... וזה, צריך להיות סגור על זה. כשהשקענו 26 שיעורים, זה צריך להיות איכשהו סגור. עכשיו הכוזרי לוקח אותנו זווית חטא למעשה עכשיו לאורך כל הספר, בעיקר מאמר ראשון, הוא מפתח את הנקודה הזו. עם ישראל מכל מיני כיוונים. אז שוב, אנחנו אמרנו את כל המאמר ואת כל הספר, אין לנו זמן, לפחות לא בסבב הזה. אנחנו היום רק נקרא פה עוד כמה פסקאות, אבל שוב, אני מקווה שמתוך העיקרון הזה גם תוכלו את שאר הספר להבין במשמעות הזו. אז הנה, אומר לו הכוזרי, לפי זה, צריך עוד ספר, אולי תעבירו איזה כוזרי לשם. אמר הכוזרי, לפי זה תורתכם מחייבת כי היא מתכם בלבד. כן, שימו לב, רבי יהודה לוי שם בפה של המלך איזושהי אמירה שלא ברוך כך מאיפה המלך הגיע אליה. איך מפסקה חפה הגעת למסקנה שתורתכם מחייבת כי היא מתכם בלבד? טוב, וזה חלק מהמתודיקה של רבי יהודה לוי, הוא מרים לו להנחתה. אומר החבר, אמנם כן, כל מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יביאו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה, אבל שווה לא ישווה לנו. כאילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, היו שווים בכל בני אדם כלבן כשחור, כי כולם בואב יתברך. אולם חיוב התורה עלינו מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים, ומצד היות לנו התחברות עמנו ביותנו סגולת בני האדם. הנה יש לנו פה מילה חדשה, סגולה. בסדר, גם מילה שתלווה אותנו. כמו העניין האלוהי, זה משהו שילווה אותנו בהמשך הספר. לפני שנעבור לפסקה הבאה, רק שימו לב שכאן שיטתו של רבי יהודה הלוי, שגרים הם לא לגמרי מתקבלים בעם ישראל, כן? מי שנלווה עלינו מן האומות כיחיד, יביאו מן הטוב אשר יטיב עמנו האלוה, אבל שבו לא ישווה לנו. רבי יהודה הלוי, שתמיד מדגיש מאוד את עניין הסגולה הפנימית, אצלו גירים, הם יש להם מגבלות מסוימות, אומר את זה בשאר הספר, הם לא יכולים להגיע לנבואה וכולי. הרמב״ם וכולי, שיותר מדברים מהצד הגלוי, הם דווקא מכניסים את הגירים באופן מלא לתוך עם ישראל. זה רק עוזר כערת סוגריים. בכל מקרה, אמר גוזרי, רואה אני אותך יהודי מתהפך בדבריך, כי אחרי אשר כבר היה מאמרך נאה, שב להיות פגום. טוב, אז הנה. יש כאן, כמו שאמרנו, מזווית חדשה, רבי יהודה הלוי מנסה להסביר לנו את הדברים. המלך הוא עדיין הצפוי, עוד לא מבין עניין. מבחינתו, הוא מחפש שוב את האדם הדתי. הוא כבר התחיל להבין שהחבר מדבר אותו קצת במישור אחר, שהוא מדבר לא סתם דתי שהתגלה אליו מישהו, אלא משהו שרואים בהיסטוריה. אבל מבחינת העמדה הנפשית, עדיין, מה זה אדם דתי? זה אדם שרוצה שכל העולם כולו יכיר שיש איזה כוח עליון למעלה שמנהל את הכל. בסדר? זה מה שכביכול המכנה המשותף לכל הדתות. ממילא, הדת אמורה להיות אוניברסלית. נכון, זה השאיפה של הדת הנוצרית, השאיפה של הדת המוסלמית. ככל שיותר נתפשט עלמים, ככה גם, זה מראה שאנחנו יותר צודקים, יותר אנשים מסכימים לסיפור שאנחנו מספרים שקרה לפני 2,000 או 1,400 שנה, שהכוח הזה דיבר איתן. שוב, החבר מאכזב את המלך. הוא אומר לו, לא, אני לא מחפש בכלל משהו אוניברסלי. אוניברסלי, עוד פעם, כאשר כולם מקבלים על עצמם אותו דבר בשווה, זה שייך לתיאוריה. בתיאוריה, כל בני אדם יכולים לקבל אותה כשווה. שמדברים על חיים, החיים בהכרח מופיעים באופן מדורג בתוך המציאות. אמר החבר, סייני נא ואבאר את הדבר בהרחבה ושב הפגום ביותר בעיניך להיות הנאה ביותר. אמר הכוזרי, דבר כאהבת נפשך. אמר החבר, הלא תודה כעניין הטבעי שממנו מתחייבים לקיחת המזון, הגידול וההולדה, הם וחורתיהם וכל תנאיהם נתייחדו בו הצמחים ובעלי החיים, לא האדמה והאבנים, המחצבים והיסודות. כן, רוצה להגיד שכן הוא יש הבדל בין צומח חי לדומם. מר כוזרי זה הוא כלל הטעון פירוט, אולם הם מתו. מר חבר, הוא בעניין הנפשי, יש לנו דרגה נוספת מעל דומם, שממנו מתחייבים תנועות ורצונות ומידות וחושים חיצוניים ופנימיים, יוצא בהם נתחיידו כל בעלי החיים. מר כוזרי, אף זאת אין לדחות. מר חבר, ואילו האדם נתייחד מכל בעלי החיים בעניין השכלי, שממנו נתחייבו תיקון המידות, ואחרי זה תיקון ענייני הבית, ואחרי התיקון ענייני המדינה, וככה קמה אומנות הנהגת המדינה, ואיתה החוקים הנוהגים במדינה, מר כוזרי אף זה אמת. מר חבר, ומהי המדרגה למעלה, טוב, לפני שנגיע למדרגה למעלה מזו, מה זה מזכיר לכם כל הדירוג הזה של דומם חי צורח מדבר? איך קראנו לזה בשפה שלנו? זוכרים? לפני כמה שיעורים? תחזבו אותי, שהשקעתי בכם. איך קרה? אבולוציה, כן, אבל איך קראנו למילה הזו שהולכת ומדריגה את כוחות החיים?
כלליות.
יש לנו מדרג של כלליות. שוב, המלך כאן מנסה בכל כוחו לחנך את המלך, הרבה פעמים בלי הצלחה. תפסיק לחפש אמת תיאורטית. תפסיק לחפש פה עכשיו איזה מישהו או איזה משהו שמספר לך איזה אמת. תסתכל על החיים עצמם. החיים, אלוהים זה לא מחוץ לחיים. אלוהים זה, כמו שמענו, נשמת המציאות. זה השורש הקיומי של העולם. תסתכל איך בעולם עצמו הקיומיות, קרי האינסופיות, קרי האלוהות, הולכת ומופיעה בהדרגה שונה. יש הבדל בין דומם לבין צומח, לבין חי לבין מדבר. כלומר, כשאתה מחפש אמת, אתה צריך לחפש איזה יצור חיים מופיע את צי האיכות, מופיע את צי הכלליות. לא איזה יצור חיים דיבר איתו איזה כוח עליון מלמעלה, אלא איפה השלמות מופיעה בתוך העולם הזה. שימו לב, זה, אני מקווה שאני מצליח להסביר את זה בכל הדברים שאנחנו אומרים, אבל זה פשוט שינוי גישה לא רק שכלית, אלא נפשית. זה מה שאדם שלומד אמונה בעומק העניין אמור לפתח. להפסיק לחפש דברים מחוץ לחיים. גם זה נשמע מוזר. לכאורה אדם דתי זה בדיוק משהו מחפש כל החיים. מחפש את המיסטי, משהו שיורד מלמעלה וכולי. העמדה הנפשית של האדם האמוני בדיוק הפוך. זה שיא הריאליה. זה האדם שכל הזמן מתבונן מה עומד מול עיניי. מה עומד מול עיניים. חשבתם פעם על זה שזה מצחיק, נכון? לכאורה, אם לפי התפיסה הדתית הקלאסית, אנשים דתיים היו אמורים כל היום, אנשים יהודים דתיים היו אמורים כל היום להתעסק רק בלימודים מיסטיים, נכון? כי זה מה שאתה אמור להתעסק כל הזמן, לחפש את האותות והמופתים. באמת אנחנו רואים שיש אנשים מסוימים שככה עושים. אבל אתה רואה שלא? כל תלמידי החכמים בעם ישראל, במה הם עסוקים כל היום? בשלוש נגיעות, בגמרא, בדברים שהם שיא הריאליה האנושית. למה? כי זה המבט שאמור לפתח בין תורה, זה האדם שאמור לפתח, זה המבט שאמור לפתח בין אמונה. הוא כל הזמן מתבונן בפנימיות של החיים פה. חפש את השלמות כאן, לא שם. ושאתה מסתכל על, על השלמות פה בעולם הזה, תראה מול עיניך איך יש פה פירמידה של אבולוציה, הנה, זה הרמידה הזו, פירמידה של איכות חיים שהולכת לאט 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 ומופיעה מול עיניך. אז אתה כל הזמן צריך להתחבר יותר ויותר מה אל איכות החיים שמופיעה בעולם הזה, אל הכלליות. ומה הדבר עשי? לכאורה בן אדם. אומר לו החבר, לא. ומהי המדרגה למעלה מזו? מעבר לבני אדם אין משהו יותר כללי? אמר חוזרי מדרגת החכמים הגדולים. אמר החבר לו, לא. איני מתכוון כי למדרגה מבדילה את בעלי ההבדלה העצמית, כי ייבדל הצמח מן הדומם, כי ייבדל האדם מן הבהמה. ולמה ההתבדלות ברב ומעט אין לה גבול? זה שמאדם יש חכם יותר, זה הבדל כמותי. אני מחפש הבדל איכותי, כמו הבדל בין דומם לצומח, צומח לחי, חי למדבר, צריך להיות מדרגה נוספת. הועיל והיא הבדלה מקרית ואינה מדרגה על דרך האמת. אמר הכוזרים, כן, אין בעולם הדברים המושגים בחושים מדרגה למעלה מדרגת האדם. אמר החבר, ואם מצא בן אדם אשר יבוא באש ולא תשרפהו, ויעמוד זרן רב בלי מאכל ולא יירב, ובאור פניו יקרן אור שאין העין יכולה לעמוד בו, ולא יחלה ולא יחלש, עד שבהגיעו לאחרית ימיו ימות לרצונו, כפי שעלה על מיטתו לישון ביום ידוע ושעה ידועה, ונוסף על כל אלה ידע תעלומות מה שהיה ומה שיהיה, האין מדרגה זו נבדלת הבדל עצים מדרגת בני אדם. בפשטות רבי יהודה אבי מתאר פה את מדרגתו של משה רבינו, ואחת מהשניים, או שהוא רוצה לבוא ולהגיד ש... כל עם ישראל יש לו פוטנציאל להיות משה רבנו, כן? וזה ילך ויופיע ביום מן הימים, כי היום הרי לא כולנו חיים במדרגה הזו, או שהכוונה היא שלא כל עם ישראל יהיה כזה, אבל זה שמשה רבנו הוא כזה, זה מעיד מה הכוח, כן? שמצוי בפוטנציאל של כל עם ישראל. אבל שוב, אם נלך את זה למישור שלנו, אנחנו הרי לא ראינו את משה רבנו שהוא יבוא באש ולא ישרפהו ואור פנה וכו' וכו', אז נלך שוב להשלכה שלנו. אם אתה מוצא איזה קובץ של בני האדם, מה שקראנו אומה, שהיא לא עומדת בסטנדרטים של בני האנוש הרגילים, אומה שלא מתקלה, תמיד נשארת, תמיד צורדת, תמיד משפיעה, תמיד הולכת ומופיעה כישרונות וכו' וכו', למדת שגילית פה מדרגת חיים חדשה. יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, יש ישראל. יש לך פה מדרגה איכותית שלא הייתה קודם.
כן. לא בא ישראל בתור אומה, לא בתור אחד.
בוודאי. אומה בתור אומה ולא בתור אחד. גם ברמה האישית. לא, פה הוא מדבר אמנו, הוא מדבר על מדרגה של משה רבנו. משה רבנו כביטוי לכלל ישראל. היום, שאנחנו שוב, אני מנסה כל הזמן לתרגם את זה במושגים שלנו. כשאתה פוגש היום יהודים מן הרחוב, אני, אתה לא רואה את ההבדל בינו לבין גוי, נכון? זה תמיד הבעיה הקשה של אנשים שלא מביטים במבט הפרספקטיבה הכללי הזה, הם לא מבינים מה רוצים, כאילו מה, זאת אומרת, אנחנו כמו הגויים, מאיפה נפלתם על הקטע הזה של עם סגולה ואתה בחרטנו וכו'. ברמה הפרטית, תמיד מסתכלים על דברים לא מהרמה הפרטית, אלא מהכלל משליחים אל הפרט. יהודי כשלעצמו, לפחות בדור שלנו, לא רואים את ההבדל בינו לבין גוי. אבל כשאתה מסתכל על האומה הישראלית, לעומת שאר האומות, כאן ההבדל הוא בולט מאוד. אם כן, אני אומר ברצוגן, כבר הזכרתי לנו עכשיו אחד השיעור, שיש מן הגדולי ישראל שניסו להגיד שגם ב... בחיים הפרטיים של כל יהודי אתה יכול למצוא הבדל. כן, אני לא מדבר על זה שברמה המידותית, שאומרים לך חז"ל, ביישנים, רחמנים, גומרי חסדים, אתה רואה שבזמן הגמרא מי שהיה חוצפן, או כן, ממש על פי זה החליטו מי יהודי או לא יהודי, נכון? רבי אומר, צריך לבדוק ביחוסו, יש דברים, ממש אמירות שעל פי התנהגות פרטית של יהודי, אתה מחליט אם הוא יהודי או לא יהודי, מישהו אכזרי וכו', בידוע שלא מזרעו של אברהם. אז היום כמובן אנחנו לא על פי זה מחליטים החלטות כאלה, אבל אמרתי, הזכרתי את זה כבר, החתם סופר, יש לו דעה מאוד מעניינת, החתם סופר אומר שהגוף הפיזיולוגי של היהודי הוא שונה מהגוף הפיזיולוגי של הגויים. עד כדי כך שהוא אוסר ללמוד אנטומיה מגופות של גויים ולהשליך את זה על רפואה של יהודים. מעניין. נסתם כל רופא היום יגיד לך שזה לא נכון. אף על פי כן, אתה רואה שהחתם סופר אומר שכן. אז גם אנחנו נגיד שאנחנו לא מבינים את זה ולא רואים את זה, אבל אם גדול מישראל אומר את זה, יכול להיות שיש פה דברים שעוד התגלו במהלך הדורות, גם ברמה הפרטית. אני רק מראה לכם שזה לפעמים מגיע אפילו לרמות הללו. כן, אפילו לרמות הללו. אבל כאמור, אנחנו בשיעור הזה לא מנסים ללכת לכל מיני פינות, אלא מנסים ללכת על קו חשיבה ישר והמיינסטרים, ובקו חשיבה ישר, עוד פעם, ברמה הכללית, האומה הישראלית היא שונה בצורה איכותית משאר האומות. זה מה שיש בעניין. בסדר? אמר הכוזרי, אמנם כן, מדרגה זו אם ישנה במציאות אלוהית מלאכית, ואינה בחוק העניין השכלי, הנפשי או הטבעי, כי אם בחוק העניין האלוהי, כן, כבר דיברנו על הביטוי הזה, העניין האלוהי, שזה הביטוי שרבי יהודה הלוי מוצא להשתמש בשביל להתייחס לאלוהים, שזה מכניס אותנו כבר לכיוון שדיברנו עליו כל השנה. לא אלוהים ככוח עליון, אלא אלוהים כאיכות חיים שמופיעה, של שלמות שמופיעה בתוך העולם הזה. עניין אלוהי, כן? זה משהו שמפשט את המושג. אמר החבר, אין אלה כי אם אחדים מתארי אותו הנביא אשר אין חולק על נבואתו, על ילדיו נגלה להמון דבר, התחבר האלוהות בהם ונודע להם כי יש להם אדון המנהיגם גם כרצונו וגם כפי עובדם איתו או אמורותם בו. נביא זהו אשר הסיר פני עלות מעל העבר בהודיעו איך היה בריאת העולם וכיצד התייחסו האנשים שלפני המבול אל האדם ואיך היה המבול וכיצד התייחסו 70 אומות אל שם חם ויפת. כלומר, מילים אחרות, אומר רבי יהודה הלוי, הנבואה הזו שהולכת ומתגלה על ידי אותו אומה, או משה רבנו כנציג האומה, שהוא מבטא את איכות החיים הזו, זה משהו שהולך וסוקר את כל ההיסטוריה. זה משהו שעוד פעם לא רק נמצא לנו פה מקומי, אלא הוא המשכי, המשכי, יש פה איזו המשכיות של נצח, של משהו שהולך ומופיע כל העת. תגידו, מי אמר שהסיפור הזה ספציפי היה או לא היה? בסדר, אפשר לריב על סיפור זה או אחר, אבל יש כאן קו, קו שהולך ומופיע עוד ועוד. וכיצד התייחסו אנשים לפני הבול אל האדם, ואיך היה המבול, כיצד התייחסו 70 אומות אל שם, חם ויפה בני נוח, איך נפרדו הלשונות ואיך התיישו בני האדם, וכיצד צצו המלאכות ונבנו ערים ושנות העולם, מהאדם עד הראשון ועדן המאה היו. טוב, וכאן הרבי יהודה הלוי מתחיל לפתוח עוד זווית של מניין העולם, זאת אומרת, שוב, המסורת הזו שאתם מדברים עליה, כן, שחורזת את כל הדורות כולם, איך היא מסתדרת עם נתונים אלו ואחרים, והוא ממשיך לתוך הספר הלאה עוד ועוד לפרט את מה זה עם ישראל. כן. כן, אני אמרתי, אתה אל תשליך עכשיו לשם חם ויפת, כי שם חם ויפת אתה לא יודע. בוא תלך לדברים שאתה כן יכול לדעת. ההיסטוריה הקרובה של עם ישראל, שאתה כן יכול לזהות בהיסטוריה. בזמנו, שם חם ויפת, זה היה משהו קצת יותר קרוב. בוא נלך אנחנו על משהו. האלף שנה האחרונות של עם ישראל, אתה יכול בלב שלם לראות אותם? ברמה זו אחרת, בסדר? לא כהיסטוריון. כבר זה מספיק בשביל להראות לך שיש לך כאן קו איכותי מאוד מאוד דומיננטי בהיסטוריה. ומתוך כך גם תשליך על כל המסורת שעברה לבדורות הקודמים. בסדר? טוב, כמו שאמרתי לכם, אפשר להמשיך פה בספר, אבל אני לא רוצה, בגלל שסתם עוד כמה פסקאות פה לא יעזרו, זה כל פעם הוא פותח פה עוד נקודות ועוד נקודות נקודות. מאמר ראשון בגדול זה עניינו, ההסבר הזה של עם ישראל, עוד ועוד, מאין סוף זוויות. והספר כוזרי כולו, הוא בנוי בפירוט לאט לאט של המושג הזה של ישראל, מאמר ראשון זה הספר, המצוות, זה אגב די מקביל לחמישה חושי תורה, שזה הספר של הרב צבי יהודה, איך זה בדיוק בראשית, זה מאמר ראשון, שני זה ספר שמות, ויקרא, ספר מאמר שלישי וכו', והכל מסתיים בסוף מאמר חמישי, ספר דברים, עם ישראל נכנס לארץ ישראל, ככה מסתיים הספר, שבסוף הכל מוביל לכיוון להתיישבות בארץ ישראל, אבל זה לא ענייננו. מבחינתנו, מה שחשוב זה מה שדיברנו בכל התהליך, עד שהתחלנו ללמוד את הספר, בסוף בארבע השיעורים האחרונים הכנסנו את זה בפנים. הציר הזה של אלוהות, לא ככוח עליון, אלא כשלמות אינסוף, שמופיע בחיים עצמם על כל ההשלכות שיש לזה, הזיהוי של השלמות בתוך המגמה של הכלליות, שהולכת ומתמורכזת בעם ישראל לדורותיו, ומתוך כך ההשלכה, אל אורח החיים הישראלי מדורי דורות, שזה תורה ומצוות, ואל כל אחד מאיתנו, זה הציר. כמו שמעתכם בתחילת שנה, לעניות דעתי, לפחות מה שאני מכיר, זה ההסבר המשוכלל ביותר שקיים היום בכלים שלנו, ביכולות שלנו, לגעת בשלמות, במוחלטות, באמת. אפשר לפתח את זה כמובן ולהגיד את זה באינסוף זוויות, אני חושב שכל מי שלומד קצת, כתבי הרב, כוזרים, מהר"ל, יראה שהכל בסוף אומר את זה, כל פעם מכיוון אחר. מי שגם לדעתי גם ללמד פנימיות התורה, יראה שהכל זה רק זה, בסדר, רק עוד פעם, במיליוני זוויות שונות, אבל אני מקווה שהדברים, הציר המרכזי שבהם מובן, כמו שמעתי בתוך הספר, צריך עוד לשבת וללמוד את הדברים עוד ועוד. בספר כוזרי, אז אמרתי לכם שיש כמה פירושים, היום ברוך שם יש הרבה פירושים בספר כוזרי, אני, יש פירוש לרב עינר, פירוש לרב שרקי, יש לדעתי הפירוש, לפחות שאני הכי מוצא את ה... שנראה לי הכי, מי שרוצה ללמוד את ספר כוזרי באוריינטציה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, פירוש של הרב אלי בזק, יש ספר שנקרא שערי אמונה, ככה זה נקרא, זה נדמה לי יצא רק על מאמר ראשון בינתיים, נכון? אז אתם רואים ששם הדברים מראים בצורה, נראה לי כמעט במילים הללו, בעמקה הרבה יותר גדולה, אבל זה הכיוון. וזה מסיים לנו את הסוגיה הזו, זה היה בלי ספק שנה, מי ששרד פה מתחילת שנה, אני כבר לא ברור לי, אני... פרצופים התחלפו, למרות שבתחילת שנה הכרזתי שרק מי שיהיה בתחילת שיעורים יישאר עד הסוף, וכמובן אף אחד לא שם עליי, ועזבו ונכנסו באמצע וכולי, אבל עדיין אני מקווה, לפחות לפי מה שראיתי בצפיות באינטרנט, יש ברוך השם כמה אלפי, אם לא יותר מזה, אנשים שראו את הדברים האלה. גם לפי התגובות שקיבלתי, אני מבין שזה כן הצליח לגבש אצל כמה אנשים את התפיסה האמונית. אז תלכו ותפתחו את זה הלאה, אנחנו מסיימים בזה. שבוע הבא, אם זה יום עיוני תשעה באב, אז נעשה שיעור ספציפי על תשעה באב החורבן. ובעזרת השם שנה הבאה, זמן אלול, אני לוקח פגרה, בסדר, אני נח בזמן אלול, הקלטות של שיעורים, וזמן חורף, נראה. אני מתלבט, אני יכול להציע לכם הצעות, אבל זה במילא לא יהיה רלוונטי, כי בסוף אני אחליט כידוע, אבל האפשרויות הן או ללכת לסדרה של מידות הנפש, על פי כתבי הרב, כל פעם קחת איזה מידה אחרת, ולהתעסק איתה. אפשרות שנייה זה ללמוד מאמר דעת אלוהים, של הרב, שזה בעצם המשך ישיר של של המהלך הזה, רק בזווית אחרת, של תורת ההכרה, לפי זה הרב בונה את הדברים האלה, אם כי אני חושש שזה יהיה קצת יגרום לאיזה סוטול כללי אצל השומעים. אפשרות שלישית, חשבתי ללמוד מאמר כללי אורות, שזה מאמר של הרב שנותן את טעמי המצוות מתוך הכיוון הזה גם. תוך הכיוון הזה של הופעת השלמות בעם ישראל, בזוויות שונות. גם אמר קצת מופשט, אבל קצת שיהיה נושא הזה שטעמי המצוות, נושא מאוד חביב עליי, וכמעט לא לומדים אותו, אז אולי זה אפשרות. אז תחשבו על זה במהלך חודשי הקיץ, ובעזרת השם, באלף חשבן, אנחנו נתחיל סדרה חדשה. הערות לסיום? משהו? כן.
בתוך
פרנח
הארוך הזה, מה הדבר שהכי חשוב לזכור?
עם ישראל.
מה
יכול להיות שם? מה הלך הזה מה שאמרתי עכשיו בחמש דקות, זה פחות או יותר עמוד השדרה שלו. לפתח אותו עוד ועוד. ככל שתראו לפחות, אני אומר לכם, בעתיד, כל התורה כולה מכונסת תמצית שבועת העולם מכונסת במהלך הזה, עכשיו אתה יכול ללכת ולפרט את זה לאינסוף, לכל תחום. כן.
כשאמרת
השנה
זה היה
כבר
במהלך האחרון,
כן, כמובן, כל אחד אמרת בשפה אחרת. כל מה שאמרנו פה אתה יכול להכניס במילים בראשית ברא אלוהים ובמילים מסתכל בוויתה וברא את העולם והתורה יסד העולם וכל משפט בזוהר, כל משפט במהר"ל, כל משפט בנפש החיים עוד פעם, בספר, בסגנון הזה, זה בכתבי הרב וגם אצל הרב אפילו זה לא כתוב כמו שראינו בדיוק במילים האלה עשינו פה צירוף, הדבקנו כמה דברים ברב וכו' אפשר להגיד זה באינסוף זוויות סידרתי את זה בכיוון מסוים, אל גם אתם שומעים במהלך השנים את הדברים מכיוונים אחרים, אל תהיו אטומים, כן? תפתחו לזה שאפשר לתקוף את, הכיוון, את העניין הזה מזוויות אחרות, מסגנונות אחרים, אבל בסופו של דבר, אני אומר שוב, אני חושב שגם דיברו איתי הרבה חבר'ה במהלך השנה, גם קיבלתי הרבה תגובות, מי שהבין את המהלך רואה איך שכל המקורות שהוא למד במהלך החיים, הכל מתחבר לזה. כל מיני מדרשים, זה הכל ספור של דבר, הרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא זה נשמת העולם ולא כוח חיצוני ומופיע. כל מי שילמד יישב וילמד יותר ויותר ספרות ראשונים ואחרונים, בעיקר שהוא מתקרב יותר ויותר אל תורת הפנים, הוא יראה שזה... הכיוון הזה זועק מכל... שאי אפשר ללמוד אחרת. פחות או יותר עוד פעם, את הכיוון העקרוני, את המשפטים שלו בוודאי שאפשר אחרת. טוב. השלב הבא, זוהר ומדיטציה נבואית. השלב הבא, לחזור שס פוסקים ולשבת. עכשיו, לקחת את הדברים האלה ולהופיע אותם בתוך החיים עצמם, בכל מה שדיברנו, גם בלימוד תורה, גם בעשייה, כן, בחיים שלנו וכולי. חיים כמה שיותר בשלמות על פי תורה. כמו שאמרנו, למדנו בכל דרך אחד דרך, כל שאדם מופיע יותר שלמות בחיים שלו, זה היישום של המאמר הזה, שבן אדם עכשיו הוא לומד תורה יותר מרוכז, דופק מסמר בקיר בצורה יותר איכותית, מתלבש בצורה יותר מסודרת, מחשבות יותר מרוכזות, תפילה יותר ממוקדת, מדבר עם החברים שלו עם יותר דרך ארץ, נימוס וזה, נהיה יותר מקצועי בעבודה שלו, משפר יותר ויותר את מערכות היחסים החברתיות שלו, הולך ופותח את עצמו יותר לרגשות של קודש. זה נקרא להופיע את עבודת השם בתוך החיים. כל מה שאנחנו לא יודעים מכל התורה כולה, רק פה מיקדנו את זה לאיזשהו משפטים קצת מתומצתים. כן? בדיחה לקראת הסוף. אני אגיד לכם, כל השיעור הזה היה בדיחה אחת מתמשכת, אבל אני יודע מה. אני מדבר על זה שמבחינת הקולה היה... הידרדרות קצת במהלך, במהלך השנה, זה התחיל באמת יפה. היה אפילו כמה קולות, באיזשהו אופן עברנו למיץ תפוזים, אני אהבתי את המעבר הזה, אבל סיימנו פה עם מים, בסדר, מצליח לצלם, סיימנו פה עם מים, אלפי את השלמות, להפך, בצורה, האיכות של השלמות מופיעה יותר בקולה, ויותר... איזו אני מתוך, אבל לשנה הבאה אתם תשפרו את העניין. טוב, רבותיי, אז עצרנו פה, עזרת השם, שבו אמרנו עושה על תשעה באב, ונצא לבין הזמנים. אז שמחה.